חזקים ברוכים. ויאמר אדוני אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם בנפש לא יטמע ואמר. יש פה כמה דקדוקים. אחד, אמור ואמרת. למה אמר כפול כפל השור? הידוע בתורה הקדושה שלנו היא תורת אמת. היא לא מה שאומר זה המשוגע אמר היום, שהיא קושן שלנו על ארץ ישראל. אין לו טיפה של שכל, טיפה של עדלק ראש ממשלה. ראש ממשלת הזבובים לא הייתי עושה אותו. לא, אפילו פסוק מהתורה לא יודע להגיד. לא הזכיר שם השם. תראה כמה הם כופרים, לא מזכירים שם שמיים בכלל. אז התנ"ך כאילו זה ספר סיפורים. תראה את רשב"י עליו השלום אומר בפרשת שלח לך, מי שאומר שהתורה זה באה לספר לנו כל מיני עניינים בענייני היסטוריה וכדומה, טיפח רוחו. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, תורה הקדושה אין שם אות אחת מיותרת וכולה סודות עמוקים מאוד מאוד. אז למה אמרה אמור ואמרת? אומר, קודם כל, הזכיר בני אהרון. אנחנו יודעים שהכהנים בני אהרון, כבר מוזכר כמה פעמים בתורה. אלא, כיוון שהכהן לבוש בגדי שרד, ויש לו מצנפת ומעיל וכו', שמא יבוא לידי הורה או גאווה, כדי שיאמר שהוא נהיה איש נכבד, ממונה על הציבור, אמר לו, אתה בסך הכל צאצא של אהרון הכהן, זה הכל. אל תתגאה ואל תבוא לידי הורה. אכן אמר אמור אל הכהנים, תגיד לכהנים שידעו שהם בני אהרון. זהו, ולא יותר מזה. כדי שלא יבואו לידי הורה. עכשיו, למה אמר אמור ואמרת? הסבירו המפרשים שבא פה הציבה אותנו על שתי מצוות. על את הכהנים. אמור זה שהם, כמו שאנחנו אומרים, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו בני ישראל, אמור להם. לברכך אדוני וישמרך. כלומר, הכהן צריך לברך ברכת כהנים. ומכאן, כותב הגאון חידה, שגם עכשיו, שאין לנו בית מקדש, ואין עבודת הכהנים, ועדיין אין לנו גם כהני חוס ולא כהני חזקה, בכל זאת יש מצוות ברכת כהנים מברכים, וזה מדאורייתא, דעת רוב הפוסקים שזה דאורייתא. וכן גם אנחנו ששומעים את הברכה מפי הכהנים, הרטב"א כתב שאתה מקיים מצוות עשה מן התורה. לכן שזה עניין גדול, היזהרו מאוד, יש כאלה שמדברים באמצע, או קוראים פסוקים, או קורא תהילים, אסור, צריך להיות שקט מוחלט בשעת ברכת כהנים, ולקבל מילה במילה, לשמוע אותה מפי הכהנים, כי הקדוש ברוך הוא נמצא שם, והוא מברך אותנו. ככתוב, ואני אברכם. לכן צריך להקשיב. בפרט אלה, קוראים, מחלקים להם דפים, כל מיני זה לעילו נשמעת וכו', והוא קורא באמצע. זה אסור, מראה מפורשת מסכת סוטה. כלום יש עבד שרבו מברכו ואינו מסביר לו פנים, לכן צריך לעמוד פנים כנגד פנים ומעומד. זה ברכת כהנים חשובה מאוד. אז זה כנגד זה אמר אמור. מה זה ואמרת? בא להזהיר אותם על דיני טומאה וטהרה, שגם בימינו, שבטל בעוונות הרבים דיני טומאה וטהרה, אין לנו כבר מה שטומאת השרץ, טומאת זהב, טומאת מת, אבל לכהנים יש. עדיין הכהן אסור לו להיכנס לאוהל המת, אסור לו ללכת לבית הקברות, אסור לו להתאמה למת, וחוץ מהמתים, חוץ מאיתנו, שהם שבעה קרובים שהוא מתאמה להם, ואילו שאסור לו להתאמות להם. לכן אמר אמור, העניין של טומאת הכהנים שלא יטמאו למת. אז עכשיו בקשר למה שאמרנו בהכרת כהנים, כמה היא חשובה, וגאון חידה בספרו מדבר קדמות כותב, דע שאדם צריך להשתדל מאוד מאוד לשמוע בהכרת כהנים, כנפקה מינה, גם אם באותו מניין שהוא היה, לא היה שם כהן, או משום מה הוא לא שמע בהכרת כהנים, ילך ישמע במניין אחר. יש בזה עניין גדול. ולמה? אמר רב חידה, יש שתי דברים שהקדוש ברוך הוא הבטיח, בלי תנאי ובלי שום מעשה שאתה צריך לעשות. שני דברים חלים עלינו בכל מקרה, בכל מצב. אפילו אדם רשע, מלא עבירות, עומד בברכת כהנים ושומע ברכה מפי הכהן ועונה אמן, מתברך. שכן ראינו בתורה שלא עשה תנאי על ברכת כהנים. אז כל יהודי ויהודי, לא משנה, עומד בברכת כהנים ושומע ברכה מפי הכהנים, מתברך. זה אחד. השני זה י"ג מידות. מכאן אדם ילמד כמה טיפשים אלה שמזלזלים בי"ג מידות, או כל דבר קטן של מה בכך. יש בר מצווה שם, בואו לא אומרים תחנון. שם היה פה מוהל, היום יש ברית, לא משנה איפה, לא אומר תחנון. מה אתה לא אומר תחנון? אתה יודע מה זה היה מידות, י"ג מידות של רחמים. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור ועבר לפני הטבע, שנאמר ויעבור השם על פניו ויקרא. כביכול הקדוש ברוך הוא עבר חזן וצעק השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד האלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. אמר למשה, בכל שעה שישראל יהיו עושים לפניי כסדר הזה, אני מוחל עוונותיהם של ישראל. אז אין שם שום תנאי. כל שעה שישראל עושים כסדר הזה, אומנם יש פירושים שונים מה זה עושים לפניי כסדר הזה, אבל מספיק שאדם אומר י"ג מידות בציבור, בכוונה, הקדוש ברוך הוא מוחל לנו את העוונות. מכאן אדם ילמד כמה צריך להיזהר בשני הדברים הללו. אם זה 13 מידות, שלא לוותר עליהם בשום פנים באופן. זו הייתה הסיבה שחכמי בית אל, גם כשהיה להם חתן בבית הכנסת. חתן, בן של החכם, התחתן. אחרי שגמר את התפילה, אחרי עלינו לשבח, חתן יצא, היו נשארים וקוראים בידוי עם י"ג מידות, עם נפילת אפיים. לא מוותרים על זה בשום פנים ואופן, כיוון שיש בזה עניינים חמורים מאוד, סודות גדולים מאוד, איזה דברים נפלאים. ואנשים בדבר של מה בכך, דוחים את זה. זה לא טוב. זה לא טוב. הוא אומר, זה מנהג. אז מה אם זה מנהג? הזוח זה דבר, דברים בטלים. אז למה בלגלה אומר, אתה רץ לרבי שמעון? אם אתה מזלזל בדברי רבי שמעון, וזה עוד י"ג מידות, זה רבי יוחנן אמר את זה בגמרא. למה לבטל י"ג מידות של רחמים? לכן צריך האדם לעמוד על המשמר, גם אם הם לא אומרים, תגיד אתה בינך לבין עצמך, בטעמים כקורא בתורה. כתב אור החיים עליו השלום גם כן, שעל זה נאמר, נראית אדוני טהורה עומדת לעד. למה? הלא למה עכשיו הכהן, אתה אומר לו, אסור להתאמה למת? הרי אנחנו כולנו, אנחנו הישראלים, כולנו תמי מתים. עכשיו, אדם, אין אדם שלא נגע במת, ואם לא נגע הוא במת, ומישהו אחר נגע, אני נגעתי באחד שנגע במת, אז אני כבר צריך לשמור טומאה יום שלם. הוא, זה שנגע במת, יש לו 7 ימים עד שנטהר. ואתה נוגע בו, יש לך יום שלם. ואתה אחר כך נוגע בך השני, נקרא ראשון. יש בזה כמה מדרגות, ראשון, שני, שלישי, עד שלישי יכול להעביר את הטומאה מאחד לשני. אז כולנו נקראים היום טמאי מתים. אז ולמה כהן ככה? אומר, מפני שהפסוק אומר, יראת השם טהורה, עניין הטהרה של עם ישראל, תראו כמה חשוב הקדושה והטהרה של עם ישראל, שאלה ממשלת הזדון, באים לעקור אותם איתנו. צריך לצעוק להבינו שבשמיים, שרחם עלינו ויציל אותנו מהם, מהגזרות הרעות שלהם. יראת השם טהורה עומדת לעד. זה גם בזמן חורבן בית המקדש, הטהרה של הכהנים היא עומדת וקיימת, וגם כעת שאין לנו בית מקדש, יש לנו את הכהן שהוא צריך לשמור את עצמו. ולמה? שואל אור החיים, רבנו חיים בן עטר, היה איש קדוש מאוד, יודע מה מתהלך בשמיים. למה היום צריך הכהן כל כך להיזהר בעידן שטומאת מת? אומר מפני שאין לך דבר בעולם שהוא גרוע כמו המת. אדם חי יכול לברך, יכול לומר אמן, יכול לומר אשרי שבתך, יכול לומר פסוק, יכול ללמוד תורה, יכול לעשות איזה מצווה, אבל המת מסכן כבר די, במתים חופשי. כיוון שאדם נעשה מת, נעשה חופשי מן המצוות. אבל המתים חופשי, כמו חללים שוכבי קבר. אז אם כן, זה, לכן הוא אבי אבות הטומאה נקרא. אבי אבות הטומאה, עד כדי כך. אז אם כן, לכן הזהיר את הכהנים, והכהן הוא חי, כיוון שהכהן הוא זריז, הוא צריך להיות תמיד מוכן לעבודה בבית המקדש, אסור לו להתאמה למת. זה הטעם העיקרי. עוד דבר אחד, רש"י כתב מה זה ואמר אמרת, כולם הרגישו בשאלה הזאת, למה הכפל שהגדולים הם החכמים או ראש המשפחה או אדם שהוא יודע ספר יזהיר את האנשים הפשוטים מהמצוות האלה, יזהיר את הכהנים, יזהיר את מי שצריך להזהיר, בכל מיני הזהרות שהתורה פה מזהירה אותן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, מה זה להזהיר גדולים על הקטנים? הגאון החתם סופר, זכותו תגן עלינו, כותב, להזהיר גדולים על הקטנים, זה כשהאדם, לא עליכם, נפטר, והשאיר ילדים קטנים, בעוונות הרבים, כמו שהיה השבוע. היה תאונה מחרידה מאוד בדרום, נהרגו 3 אנשים, 2 נשים ואיש, והשאירו 21 יתומים קטנים. איזה אסון נורא זה, זה קורבן ציבור. זה מראה כמה עוונות יש, כמה אנחנו צריכים לשוב בתשובה, ובשלנו הצער הזה. אנחנו כל ישראל נפש אחת. גמרא אומרת על הפסוק, שא פזורה ישראל. למה דימה אותנו לשא? כמו השא הזה הקטן, אם אתה מכה לו את הרגל, כל הגוף שלו קופץ. כך ישראל, אם איזה יהודי אחד בקצה העולם סובל, כל עם ישראל מרגיש את הכאב הזה. אז זה צריך האדם לתת אל ליבו. אז הוא אומר להזהיר גדולים על הקטנים, נפטר אדם בר מינה, לא יבוא ולא יהיה, די, בינה מוות לנצח. נשארו הילדים הקטנים, אמר עושים מספידים את המת, כולם הולכים בלוויה וקוברים אותו ומצווה, וקוברים אשר יושב בסתר העליון, ולאישה איש את חיל מי ימצא וכדומה, וקוברים, וכל אחד שם אפר על הקבר, יש מצווה, אבל מה עם החיים? אומר הגאון החתם סופר, להזהיר גדולים על הקטנים. עכשיו אתה צריך לטפל בילדים היתומים שנשארו, מה איתם? יש להם פרנסה, איפה התחנכו, מי מחנך אותם, מתי הוא חוזר, עם מי הוא לומד, יש מי שמלמד אותו, יש מי שמחזיק אותו, זה צריך להיזהר, בזה צריך לשים לב, כך כותב החתם סופר, לכן ייזהר האדם. וזה היה הטעם, בזמנו לפני 250 שנה, היה הגאון המקובל האלוהי, הרשש, רבנו שר שלום שרעבי, זכותו תגן עלינו ועליכם. כשהוא הקים את הישיבה, הישיבה הייתה לפני כן, הרב גדליה חיון פתח את הישיבה בית אל, בעיר העתיקה. בא אחריו הרב רשש, תחילה עשה עצמו שמש, היה מחלק להם קפה ותה, והיה יודע כל הקבלה בעל פה, כל ספר עץ חיים כמנח בכיסו. אתה תראה מה שהוא כותב לפעמים, דברים מבהילים, מה שהוא כותב בקבלה, זה אתה רואה, זה לא אדם, זה מלאך. זה לא בשר ודם. לא יכול להיות שבשר ודם יכול להיות סכר עמוק כזה, וכולל כל כך הרבה אלפי אלפים של פרטים. קיצור, הוא מעשה, ידע שזה עומדים להקים קהילה קדושה, חיבר 12 חברים יחד, והם למעשה היו אותם נשמות, כך כתב הרב שאול דווק, אותם נשמות של תלמיד רבנו הארי ותלמידיו, גם הם היו 12, כתובים כולם שמם בספר שער הגלגולים מופיע, והם הם אותם נשמות של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא עם התלמידים שלו, טענה, כך כתוב באדרה, התמנו חבריה כמה ידי רבי שמעון, ואבו כמה, רבי אבא, רבי אלעזר ברי, רבי יוסי, רבי יוסי בר יעקב, רבי עשה, רבי יצחק, רבי יהודה, רבי חייה, ועוד עוד שניים יש. וכן, אז כולם מנויים שם, היו 10. ידין יאהבו לרבי שמעון, פתח ואמר ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר. למה אמרת הפסוק הזה? כבר שבא לגלות להם סודות, שלא יציירו למעלה שיש חס ושלום דמות גוף, או אפילו למלאכים. אין להם לא צורה ולא שום דבר מהחומר הגשמי של העולם הזה. כי ברגע שאתה מתחיל לדמיין דמות, זה כבר אסור. זה כבר גשמי. כי למעלה הכל רוחני, גם הנשמות שלנו, אין להם צורה. אז רבי אברהם אזולאי שואל, אם אין להם צורה וכלום, הם רק אור, איך נשמה פוגשת נשמה ויודעת זה נשמה של פלוני? איך הם מזהים אחד את השני בגן עדן? הרי יושבים חברים, איך אחד מכיר את השני? אומר אלה, יש להם מלבוש שנעשה מהמצוות שהוא עשה פה בעולם הזה. והלבוש שלו בדמות אותו אדם, אז הוא רואה את דרך הלבוש, כותב בספרו חסד אברהם. אז אם כן, ראינו מפה כמה מעלה של אלה שלומדים תורה. אז זה מה עשו? הוא, הרשש, עשה תקנות והחתים אותם על התקנות. נשבעו זה לזה. ועד כדי כך, לשון כל כך, אתה רואה אותה עמוקה, נמרס דם האהבה. כאילו כל אחד, כשהיו פעם עושים חברים, מתחברים יחד בכל מיני עניינים, מה הם עושים? לוקחים כל אחד מהדם שלו, שם באיזה כוס, וזה מהדם שלו בכוס, מערבבים את הדם. ואומרים, כמו שהדם שלי והדם שלך התערבב, כך אנחנו נהיה דבוקים אחד בשני, ולא נשכח אחד את השני לעולם. תמיד שצריך אותי, אני לפניך, ואני אותך, אתה לפניי. אז כך היו 12. מה הם כתבו שם? כתבו כמה סעיפים מדהימים, שלא יגזימו בכבוד אחד כלפי השני, יותר מדי, אלא כי הכבוד שייך לקדוש ברוך הוא. אחר כך, כשהרב בא, רק יקומו קימה בלבד וישבו מיד. לא, מראש עשו תקנה. הר כתב שאם אחד מהחברים חולה, חס ושלום, ונפל למיטה, מיד שאר החברים ימנו 2 שילכו כל יום לביתו ויסעדו אותו. ולא רק אותו, אלא יטפלו בילדים שלו, שיחנכו אותם, ילמדו איתם, יקחו איתם להתפלל. הענות אמן, לברך, וכן הלאה. אחר כך ישבה עוד צעיף עם חס ושלום. אחד מהם הלך לעולמו, אז הם מצווים כל השבעה לשבת בבית שלו, ללמוד שם תורה, ולפקוד את קברו, ולהתפלל שם. לא הדלקת נרות, מה שיש אלה, הטיפשים האלה. עושים נרות, מדיקים נר על כל קבר, ועל כל זה, ואנשים לומדים מהם, סתם, אין לזה שום שייכות, אין שום עניין להדיק נר בקבר. העניין ללמוד תורה, זה כל העניין. יש מצווה לפקוד את הקבר, לקרוא שם מזמור תהילים, לקרוא שם משנה, לקרוא שם זה, להגיד, אם תגיד קדיש, אם לא תגיד קדיש, לא נורא, והכהן הרי לא הולך, אז מה? יש, אלא אתה עושה לימוד, זה הלימוד, זה מועיל. בקיצור הדברים, אז כתבו שם שיטפלו בו, וגם הנפטר הזה, אחר כך יטפלו בילדים שלו, שיחנכו אותם כאילו הם ביניהם ממש, וכך חתמו אחד לשני. היה שם רבי חיים דלרוזה, היה שם חתומים שם הרב בעל רבי יום טוב אלגזי, אביו של רבי יעקב אלגזי היה הראשון, רבי ישראל יעקב אלגזי בעל של מי ציבור, וגם אחר כך הצטרף הרב חידה, הוא היה יותר צעיר, גם הוא חתום על אותה שטר. למה? להזהיר גדולים על הקטנים. אז כך כותב החתם סופר. זה אותו עניין, שכשאדם מכיר מישהו שלא עליכם הלך לעולמו והשאיר ילדים, והילדים האלה אליהם מי שינהיג אותם, תלך אתה ותתנדב להנהיג אותם וללמד אותם ולחנך אותם ולדאוג לכל מחסוריהם, וככה השם ישלם לך. זה נקרא חסד של אמת. לכן אמר אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. רבנו משה, סליחה, רבי חיים ויטל מרחו, קשה קושיה, תלמידו של רבנו ארי, אומר, אם הרי הכהן ידוע הוא חסד, כך בפרט לפי הזוהר, כהן חסד, דבי גבורה, ישראל זה קו האמצעי, אבל הכהן חסד, אם הכהן חסד, הרי ידוע אין לך חסד גדול בעולם כמו ללוות מת, כמו לקבור מת. שאמר לו, ועשית עמדי חסד ואמת. אז למה התורה אומרת לכהן, לנפש שלו יתאמה ועמב? אדרבה, הכהן היה צריך ללכת וכן לטפל במקרים כאלה. אז אומר, כיוון שהכהן יש לו תפקיד, והתפקיד שלו להתפלל ולהציל את העולם מהמיטה. מתי יהיה יבולע מוות לנצח? הוא נגד השטן שהוא לוקח נפשות, שהוא הורג אנשים. אז לכן הכהן, כיוון שהוא חסד, הוא כאילו האנטי, הקונטרה של המלאך שממית את האדם. לכן הזהיר התורה, אתה הכהן, תשב תפלל, כמו שתראה מה כתוב בתורה, אם אדם הרג נפש משגגה לא עלינו, בורח לערי מקלט, וישב שם אדמות הכהן הגדול. למה? כיוון שהכהן לא התפלל מספיק, והזכות שלו לא עמדה, שימנע תאונה, שימנע דבר מיטה ושוגג. תראה איזה אחריות. הכהן יושב במקום אחר בכלל, והוא בקצה המדינה. הרג נפש בשגגה, צריך לברוח לערי גולה, לערי מקלט, יושב שם עד מות הכהן הגדול. אז זה למה הכהן? זה סמל של החיים, סמל של ביטול המוות מהעולם. ולכן הכהן, כותב רבי חיים ויטל, הזהירה התורה שלא יתאמה לשום מת. זה עד כאן עניין הכהנים. עכשיו, זהיר אחר כך, והוא אישה בבטוליה ייקח. מכאן, כמה מוסר צריך ללמוד, אותם בחורים שהגיעו לפרקם. ועדיין לא מצאו את מה שהם מחפשים. לא יודע, כל אחד מחפש איזה נסיכה שתרד לו מן השמיים, לא יודע מאיפה, וחושב את עצמו מי יודע איזה אפנדי, איזה הוא צריך קלה, נאה וחסותה, ולא יודע... צחו עיניהם מראות, לא יודע, לומדים גמרא, ורואים כל הנושא אישה לשם שמיים, מה זוכה. ושמי שנושא אישה לו לשם שמיים, בר מינן, אליהו קופתו, הקדוש ברוך הוא רוצו, אוי ואבוי. והקדוש ברוך הוא מחכה לאדם עד גיל 20. מתי יישא אישה? כיוון שעבר 20 ולא נשא אישה, אומר, טיפחנה עצמותיו. ולכן כהן שלא עשה אישה, אסור לו לשרת בית המקדש. שליח ציבור, צריך שיהיה נשוי. וכן עושה הדרך, שהרבה הלכות בנשואים. אז אדם מבטל גם מצוות עושה שפריה ורבייה מהעולם, אוי ואבוי. אומר לכן, והוא אישה בפתוליה ייקח. כתב בעל התורים עליו השלום, והוא אישה בפתוליה ייקח. סופי תיבות, א', נכון? והוא אישה, לא, אישה, סופי תיבות ה', בפתוליה ה', ייקח ח', כמה יוצא? חי. 18, בין 18 לחופה. בא רב חידה ואומר, אז למה זה סופי תיבות? שיהיה ראשי תיבות יעשה, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה. אומר לו, שלא תגיד בסוף הדורות עכשיו, אנחנו בדור שלנו, דור קשה, מה בגיל 18? אז הרי הכות, יגדל, סע לחוץ הארץ, יראה את העולם, רווק, ילמד תורה, יהיה זה, יהיה ככה, יעשה קצת כסף, בגיל 28, בגיל 30, בגיל 90 יתחתן, אני יודע מה, אומר לא. גם בסוף הדורות, לכן זה סופי תיבות, גם בדור האחרון הזה, גם כן בגיל 18, יישא אישה. אלה דברי הגאון החידה, זכותו תגן עלינו. השם וזכותו היא רצון שכל הבחורים ימצאו קלות ויקחו מוסר ויתחתנו כבר. די, צריך להביא בנים, צריך להביא עוד זרע ועוד. הגאון רבי יוסף חיים היה מאוד נלחם על הדבר הזה. זאת היה מדבר הרבה עם אנשי עירו, גם עמי הארץ, שיתחתנו את הילדים שלהם מהר, כדי שמהר הוא יהיה סבא. אז הוא היה עושה להם חשבון, אם הילד התחתן בגיל 18, בגיל 20 הוא כבר אבא, והאבא שלו בגיל 40 סבא, בגיל 60 סבא רבא, בגיל 80 עוד, אז הוא מאריך ימים יותר, הוא רואה עוד צאצאים, וואה, כמו עדרים עדרים, הוא כבר לא מזהה איזה, בפרט אם הם קוראים מהשם הסבא, אז זה מספר א', זה מספר ב', זה מספר זה, כמו אצל המרוקאים, אתה מכיר? יש שם משפחות, אמר לי אחד, הוא עבד בעלייה שהיה מחנות העולים, אומר משפחת בוזגלו, היה לי איזה 250 משפחת בוזגלו. אז זה אותו שם, רפאל בוזגלו, אז היו 250 איש עונים לו, עד ששם להם מספרים, וכל אחד היה קורא מספר, מה יעשה? וכן הלאה, אז צריך זה, אז הוא יזכה, אומר על זה, זה זוכה גם ברית מילה, גם פדיון הבן, יביא לו הקדוש ברוך הוא בן בכור, יגיד זה מדקדק במצוות, תן לו בן בכור, שיקיים מצוות פדיון הבן, וכן הלאה, אז זוכה, יש לו צאצאים גדולים, עוסקים בתורה ולומדים תורה, שומרים מצוות, אשרי בניו אחריו. אז זה לכן, עניינו גדול מאוד.
התפלל,
כן. קודם כל שהם ירצו להתחתן, סליחה. אני כבר מנוסה בזה, סליחה. אתה מדבר איתם, אומר, לא, היא לא נראית לי, היא לא זה, היא ככה, היא ככה, הוא מחפש איזה שחקנית, הוא מחפש. בוא נדבר, נשים דברים על השולחן, כן, כן, מחפשים, יופי. טיפשים, מטופשים. אחרי לידה אחת, הכל הולך. כן. זאת אומרת, עוד, זהו אישה בפתוליה ייקח. אלמנה גרושה וחללה וכולל, אל אלה לא ייקח. אחרי זה המשיך ואמר, מה עוד אמר שם, אה? יש עוד דבר אחד, כל אשר בו מום לא יקרב, אמר. מי זה מום? בכהן עצמו, אסור שיהיה מום. הרמב״ם מנה 80 מומים בכהן. מספיק עין אחת גדולה, תפתח הרמב״ם ותראה מה אתה עושה לי בידיים. תפתח הרמב״ם ותראה, מספיק עין אחת קצת יותר גדולה מהשנייה, זה בעל מום. משקף עופר, זה בעל מום. לא עובד בבית המקדש, אין דבר כזה. הרגליים צריכים ללכת ישר, הידיים אותו גודל, אותו, הכל, יש שם 80 80 פרטים, תפתח. למה מום זה לא טוב? אז רבנו ארי אמר דבר נפלא מאוד. מעשה, אין לנו את זה מרבי חיים ויטל, זה מתלמידו הרמ"ח, רבנו מאיר פפירש. ומאיר פפירש כתב ספר אור צדיקים. כתב שם דבר מעניין מאוד. שאם אדם רואה שיש לו קצת קושי בחיים, לא מסתדר לו פה, לפעמים בבית, באישה, עם הילדים, גם לימוד התורה שלו לא כמו שצריך, עסקים לא כמו שצריך, מה יעשה? יכוון בתפילה, בפרט בבוקר שקם, אחרי ברכות השחר, יכוון בשם שלו עם המילוי. למשל, שמו יצחק. יצחק, אז יכתוב, היו כותבים אז הזקנים על הסידורים, ולא הייתי מבין למה. על הסידורים בקריכה, היום בקריכות, שמים שם הוויה, שם זה, כל המדפיסים, עמי הארצות של עמי הארצות. אתה פותח, זה הדף הזה, עשו אותו לבן, למה? שומר על הספר, זה שמירה. תכתוב עליו שם, שם שלך או שם בית הכנסת. היום מה עושים? הדף הזה מלא הוויות, שמות הקודש בלי סוף, וזה נקרא ונזרק. אוי ואבוי, עוברים על לב מהתורה, לא תעשון, כן, לשם אלוהיכם. תפתח כל הסידורים שם ותראה אותם. גם בקריכה, על הקריכה מבחוץ. וזה נמחק. שם שם הוויה, וזה נמחק. עושה אבון, זה שכותב את זה, אוי לו ואוי לנשמתו. ואין פוצה פה ומצפצף. לא יודע למה הרבנים שותקים. שותקים. אומר לך, גם טוב, זה מביא עד שמיים, זה מביא זלזול בשם השם. תראה, עד היום האשכנזים, אני מברך אותם, לא כותבים בחומש שם הוויה. יוד יוד. סידורים שלהם שנותנים לילדים, יוד יוד. למה זה שם שנכתב ואינו נקרא? והוא אסור במחיקה. כל המוחק אות אחת ממנו או חלק ממנו, הרי זה לוקה. ועובר לב מהתורה, לא תעשון כן לשם אלוהיכם. כך כתב הרמב״ם. והיום לא אכפת. אתה רואה, אשר עצר, הוא שם לך על מעל הברז ועל הברזייה. אשר עצר, הוויה, הוויה אלוקים, אלוקים, עדנות, ועוד 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 שמות. עומס של שמות, והכל נמחק. וזה אבון, על אבון, על אבון. ואף אחד לא מדבר. אף אחד לא מדבר. שותקים. אז עכשיו אני חוזר לקריכה. היו שמים בקריכה שמו. השמו יצחק, יוד צדי חת קוף. שורה שנייה היה עושה מילוי היוד. מה זה מילוי היוד? אתה אמרת יוד. יוד וו דלת. אז כותב יוד וו דלת. צדי, זה לא צדיק, זה צדי. צדי, דלת, יוד. חת, חת, יוד, קוף. לא, חת, יוד, תו. עכשיו, ותכוון שאור של השם יאיר באותיות של השם שלי. איזה יופי. כבר אתה מתחיל לקבל עוצמה וכוח. אחר כך, שורה שלישית, לא, אתה עושה מילוי המילוי. אמרנו יוד, עשינו יוד, אתה עושה מהיוד שלוש שמות, שלוש שמות. יוד, וו, דלת. אז יוד, יוד, וו, דלת. ועבר עוד וו, דלת נמד תו. צדי, יוד, דלת נמד תו, יוד וו, דלת. חת, גם שלוש. חת, יוד, תו. וחת, יוד, וו, דלת, תו, יוד, וו. זה מחת לבד, מיד תשע. אחר כך קוף, גם כן זה שלוש אותיות, אז יש לי פה שלוש שמות. קוף וו פה, וו יוד וו, אבל פה, פה, ה. זה מספיק. והסתכל בזה, קודם התפילה, ויכוון, ריבונו של עולם, שהאור שלך
מם סופית.
מם סופית, צדי סופית, כף סופית. טראמפ, גם כן אתה רוצה שאני אעשה? זהו, רק דיברנו סגולות, כולם התעוררו. כולם התעוררו. טוב. יש עוד דברים. ונקדשתי בתוך בני ישראל, ולא תחללו את שם קודשי, אומר הגאון מווילנה, אמר ונקדשתי ולא תחללו, כך אמר ונקדשתי, מה זה ולא תחללו? אלא היה מעשה בזמנו שבא רפורמי אחד רשע מרושע, כמו זה שיש לנו היום, כמו אלה שיש לנו היום, ממשלה של 8 ראשים, כעליהום ביקה. אז מה היה? הם הכניסו חוק שילמדו שפות זרות. כבר היה לפני 300 שנה, זה לא התחיל היום. שפות זרות וכל מיני מדעים וכדומה. קרא גאון מווילנה את ראש הפאור, קרא אותו אליו. אמרו, למה אתה רוצה לעשות כך? הרי כל הדורות, חכמי ישראל, למדו תורה. וכל החוכמות יש בתורה. רפואה יש בתורה, הכל יש בתורה. אמר לו, אבל אני רוצה לקדש שם שמיים. אתה מבין, כל דבר הוא עושה, לומדס. זה, יש פה איזה מעלה, מיילה, מיילה. מה מיילה? אמר לו, המיילה זה שהילד, הילדים, ידעו מדעים, וידעו אלגברה, וידעו גיאוגרפיה, וידעו מתמטיקה, ועוד כל מיני חוכמות, ואז יוכלו לנצח את הגויים. נעשה חידון התנך עם כל מיני, ונביא כל מיני ליצנים שם, ונעשה זהו. ונשאל שאלות, והם יענו, אז הגויים יראו ויגידו, היהודים עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. אמר לו, זה יהיה קידוש השם. אמר לו, תודה רבה. על זה אמרה התורה. ולא תחללו את שם קודשי. שם קודשי זה הילדים הקטנים שלנו. אלה שם קודשי. איך אמר הפסוק? אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. אל תיגעו במשיחי, אומרת הגמרא, אלו תלמידי חכמים. אסור לגוע בתלמיד חכם, יפגוע בו. ובנביאי אל תראו אלה תינוקות של בית רבן, שילמדו רק תורה. אל תכניס אותם לבתי ספר. אחר כך מה הם מביאים איתם? מחשבים וכל מיני דברים נוראים. איזה סיפורים שיש לנו כל יום, נורא והיום. מחריבים את הדור על ידי זה. אז אומר, לכן הזהיר התורה. ולא תחללו שם קודשי, תלך, תיקח אותו ללמוד לימודי חול, ותגיד, ונקדשתי בתוך בני ישראל, על ידי זה אני מקדש שם השם, ולשכו אומר, תודה רבה, אני לא רוצה שתקדש אותי, ולא תחלל את שמי. תשמור על הילדים, ילמדו רק תורה, ואחרי זה יחכימו וידעו הכל. הכל יש בתורה. תראה מי שחכם, בקי ברפואה, בקי בכל דבר. אין לך דבר שהוא לא בקי בו. אז הוא אומר, לכן ישאר על חינוך הילדים. ואחרי זה אמר, שור או חסב או עז, גם זה מדבר על חינוך. מה זה שור או חסב או עז? כי יוולד, ויש 7 ימים. אומר, יש 3 סוגים של תלמידים. נכנסים לכיתה. יש תלמיד, הוא גבוה, וגם בריא. כמו שור. פעם היו ככה עושים, בכיתה בוחרים איזה ילד, ככה, ושמים עליו את הילקוטים של כולם. ואומר לו, יאללה, דיו. זה שור. ויש תלמיד, מסכן כזה, כמו תלמיד, נבח, קטנצ'יק, חנון כזה, כבש, כבשה. אפילו בבית אחד, 3 אחים, כל אחד משהו אחר. ילד אחד הוא דומה לשור, זה דומה לשור, תתנהג איתו בעדינות, מדבר איתו דברים יפים ותן לו מתנות, אז אתה קנית אותו והוא ישמע לך וילמד תורה. השני כבש, אל תעמיס עליו, תיקח אותו בעדינות גם כן ותדע לשמור עליו. למה? הוא תמים, יכולים ילדים לא טובים לסחוב אותו ולקלקל אותו ולקחת אותו לכל מיני מקומות, כי הוא כמו כבשה. אז איפה שהולכים, הוא הולך אחריהם. לכן תשמור עליו. או תמנה עליו שומר. והזוהו, זה חריף מאוד, כמו פלפל חריף, קטן. אתה מכיר פלפל שאתה? כמה קטן, יותר חריף. את תזהר ממנו. זה עז, כי ולד, צריך איתו סבלנות. כל דבר בעדינות, שים לו שמן זית, תקנה לו דברים, צעצועים, עסקים, שיתעסק איתם. כי ולד, והיה שבעת ימים תחת אמו. זה כנגד 70 שנה. ימי שנותן בהם 70 שנה. והם בגבורות 80 שנה. אומר, ואז אחרי 70 שנה, תדע, ואיפה תיקח אותו? קח אותו לבית הכנסת, קח אותו לתחת אמו. מה זה תחת אמו? שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. וכתב הרב עליו השלום, בעל ספר אור זרוע, רבי יצחק מבינה, היה מגדולי בעלי התוספות עליו השלום. חבר של הרוקח וכל אלה, אנשים קדושים היו. הוא כותב, הוא הראשון שכתב, תיקח את הילד לבית הכנסת, תלמד אותו לנשק את ארון הקודש, ואחר כך לנשק את הספר תורה, כדי שתהיה בו יראת השם. כך כתב, לסגולה שיהיה לו יראת שמיים. ולכן, תראה, כל הפוסקים כתבו, שביום שמחת תורה, היו מוציאים כל הספרי תורה, גם בארצות אשכנז, גם בארצות המזרח. מוציאים בליל שמחת תורה בלילה, וכן ביום למחרת, את הספרי התורה שמים לאורך כל בית הכנסת. ואחרי זה הגברים שמסיימים את התפילה והקפות, מנשקים ורוצים. מוציאים את כולם, ואז הנשים היו נכנסות מהפתח השני, וכל הגברים בחוץ. והנשים נכנסות, מתפללות, כולה, כדי שיקבלו יראת השם. כל אחד צריכה קצת קדושה, עוד קצת קדושה, עוד קצת טהרה. וגם לוקחים איתם את התינוקות שנשקו את הספרי תורה, וככה יגדלו לקדושה. והיו עושים את זה מדי שנה בשנה, כדי שיחול עליהם קדושה. זאת אומרת, והיה שבעת ימים תחת אמו, ביום השמיני והלאה, ככה יבוא שבת, הגמרא אומרת, יעבור עליו שבת. אז קורבן אי אפשר להקריב עד שיעבור 8 ימים. אני לא יכול להביא עז בין יומו, או כבש בין יומו, רק שיעבור עליו 7 ימים. למה? שאז יהיה לו שבת. המדרש אומר, אותו דבר גם כן ברית מילה. למה מילה ביום השמיני? שבזה יעבור עליו שבת, יקבל נשמה מצד השבת, ואז הוא יכול להיות יהודי כשר ומשובח, כהוגן, כהוגן, כהוגן. הכך אמר, שור או כסף, אז עכשיו יש שם שלוש דברים, אומר המפרשים, כך כתבו, כך הביא גם בעל ההפלאה. שור או כסף או עז, כי ולד היה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לאדוני. אז מה, מתי זה יום השמיני? אחרי שנגמר הערב, 7 ימים, כמו שאנחנו מוציאים שבת. מתי אתה מוציא שבת? בסוף היום, נהיה צאת הכוכבים, מתחיל יום השמיני. אז יוצא שהיום נגמר בערב. אחר כך, בפסוק הבא, תראה דבר אחר. ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. זאת אומרת, באותו יום אסור. ביום השני מותר. אז ביום השני שיבוא מחורת, אתה יכול לשחוט. אז זה עבור עליו לילה. וכי תסבחו זרח תודה על אדוני רצונכם תסבחו. ביום ההוא יאחל, לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני. אז כאן אני צריך שיהיה יום המחורת. אז אם כן, יש לי שלוש סוגים. יש באותו יום, יש יום ולילה, יש יום ולילה שלפניו, ויש יום ולילה שאחריו. אמר אחר כך, שמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. אחר כך יש עוד שאלה. דבר את בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני שתקראו אותם מקראי קודש, אלו הם מועדיי. לא מובן. הפסוק בהתחלה אומר מועדי השם, אחר כך הוא אומר אלה הם מועדי. אז מה זה, מועדי השם או מועדי? על מה הוא מדבר? ולמי הוא קורא מועדי השם ולמי הוא קורא מועדי? אלא זה שני דברים. יש מועדי השם שתקראו אותם מקראי קודש, זה חגים. חגים? מה זה חגים? לא מה שהיום אומר, פורים שמח, חנוכה שמח. אין לנו, זה לא. יש לנו שלושה מועדים שעליהם הפסוק אומר ושמחת והגיך, שהם חג המצות, חג השבועות וחג הסוכות. אלה נקראים מועדי השם. אבל אלה הם מועדי, זה זמנים של הקדוש ברוך הוא. מה הזמנים שלו? אנחנו אומרים כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ונפש. שבת. אז אלה הם מועדי זה שבת. לכן מיד אחרי אלה הם מועדי אמר, ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי שבת שבתום נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. אז שבת נקרא מועדי, אבל חגים מועדי השם. זה נקרא מועדי השם. יש עוד דבר שדקדקו כאן, מה זה שבת שבתון? נדבר על שבת, מה זה שבתון? אנחנו לא מדברים פה בשפה של הרחוב, או שמודיע עם הממשלה, יום שבתון, יום הבחירות, יום שבתון, או עשו יום, מזיזים, את היער, אתה רואה, מזיזים אותו איך שהם רוצים, לפי המחוגים, שבתון. מה העניין של שבתון? הרמ"א כשו פירוש נפלא בזה. הוא אומר שבתון, כמו אתה אומר, אישון. יש אישון בעין, אתה רואה, למה נקרא אישון? תסתכל בעין של מישהו אחר, תראה את הדמות שלך קטנה, איש קטן. אז האישון נקרא לשון איש קטן. אז כל מקום שאתה רואה נון סופית בסוף, זה מראה בקטון, יש קטן וקטון. אז יש שבת קטנה. מה זה שבת קטנה? אומר הרמ"ק, חידוש עצום. שבת בחוץ לארץ זה לא שבת אורגינלית. לא. למה? אומר, תאר לך, באוסטרליה, ניו זילנד, הם עושים לפנינו ב-10-12 שעות, הם עושים שבת. אצלנו יום שישי, בוקר, אנחנו הולכים למקווה, מכינים צורכי שבת, עושים על האש לכבוד שבת, כל מה שמכינים, חמין, הם שמה כבר ליל שבת, הולכו לישון. מתי ששם הבוקר הם קמים לשחרית, אנחנו יוצאים בית הכנסת, פעלים ערבית. אז זה אחרת, יש הבדל 12 שעות. עכשיו, אותו הדבר באמריקה, הפוך. כשאנחנו הם מתפללים שחרית בבוקר, הם מתפללים שמה ערבית, זה ליל שבת. אנחנו מסיימים את השבת, עושים הבדלה, הם קמים מהשינה עכשיו, בוקר טוב, good morning. אז מה זה? אומר אלה, ובשמיים איך עושים שבת? לפי ארץ ישראל. זה שבת, זה בארץ ישראל. שבתון זה בחוץ על הארץ. זה לא פה, זה שם. אז הפירוש הראשון שאמרתי, מועדי השם, אלה הם מועדי, זה כתב הרמב"ן, נחמני. כך כתב את הפירוש הזה. כאן הרמ"ק. עכשיו, הביא הרמ"ק את הזוהר. יש זוהר בתיקונים, תיקון כף א'. שם בתיקון כף א' אומר, מעולם לא זזה שכינה מישראל, ואפילו בשבתות דחול. כל המפרשים באו קוראים את הזוהר הזה, לא מובן. מה זה שבתות דחול? מעולם לא זז השכינה בישראל, ואפילו בשבתות דחול. אז הרמ"א כתב במקום, שבתות דחול זה מה שהוא אמר. בחוץ לארץ יש להם שבת, שזה חול, אצלנו זה חול. אז אם זה ליל שבת, ואם זה ביום שבת שלהם, של אמריקה, אז כבר פה, זה נהיה חול, כי הולכים בפי ארץ ישראל. הגאון מווילנה, עליו השלום, ראה את התיקונים, הוא כתב פירוש על התיקונים. הוא אמר, היה חסר שם גרשיים, ראשי תיבות, חול, חוצה לארץ, מהעולם לא זז השכינה מישראל, ואפילו בשבתות דחוצה לארץ, שלא יבוא איזה יהודי מחוץ לארץ, יגיד, אם ככה, אז הוא באמריקה למשל, יש הבדל, נאמר, מקומות שיש שם הבדל, בחוף המערבי או הצפוני, אני יודע, יש שם אחרים אחרינו 12 שעות, אז הם יוציאו את השבת, מתי שאצלנו יוצא את שבת? לא. מעולם לא זז השכינה מישראל, ואפילו בשבתות של חוץ לארץ, שזה כמו חול. בכל זאת צריכים לשמור את השבת. זה לפי זה עכשיו מובן. הוא אומר, ואחרי זה, מה זה מקרא קודש? אמר, שבת שבתון. למה שבת שבתון מקרא קודש? אומר, אלא שבת, מה הוא עושה? הוא הולך, אוכל, בא לבית הכנסת, אוכלים. אך הוא שואל, למה עליתי במשקל? באים לבית הכנסת, היה עד היום אני זוכר, יום אחד הזמינו אותי להיות צנדק באיזה מקום בצפון ירושלים. הלכתי איזה יותר מחצי שעה לחפש. אמרתי, איפה בית הכנסת? אמרו לי, אתה תראה, יש שם בתים, חלונות, שם מהחלונות, אתה תראה מתפללים, שם תבוא. טוב. אני עובר, טוב, אני שומע איזה חזן צועק, יכירו בניך כי מיתך מן... לא, זה מנחה. היה צועק שם, גם זה, לא ישכנו בו ערלים, כי נעמך ישראל טוב באהבה, כולם מנגנים. אשר בחרת, ישמחו מלכותך. טוב, אני מסתכל, אני רואה, יש שם מטבח ליד זה, ושם איזה ארבעה אנשים אוכלים ביצים, המינדוס, ביצים של החמין, ובורקס, ופתאום הוא צועק לי מהחלון, אתה רוצה? אמרתי לו, איפה בית הכנסת, איפה נכנסים? אומר לי, מסביב, איזה מסביב, בר מינן, עד שמצאתי סמטה ועוד סמטה ועוד סמטה וחצר, עשו ברית, ברוך השם, זהו. אז אוכל, הוא אוכל בשבת בבית הכנסת, אחר קריאת התורה, אמר לי אחד, יש מישהו מביא בית הכנסת שמה, יושב בתיבה, צועק, שקט, לא לדבר, קריאת התורה, והוא שם בקבוק של שיבס על התיבה, וכל אחד בא, מוזג ושותה, שקט, לא לדבר, והוא מפצח פיסטוקים, קילו פיסטוקים, מחלק לכולם, אוכלים פיסטוקים, אחרי זה גמרו את התפילה, יאללה, יש או ברית מילה, או חתן, או אחד שחשב להתחתן, או אחד שנולד לו בן, אחד נולדה לו בת, אחד התרנגולת שלו הטילה שתי ביצים, כל אחד יש לו איזה משהו, והוא יורצה את אמא שלו מתה, והוא בדיוק יורצה של שתי הסבתות ביחד, אז הוא מביא אוכל לבית הכנסת, אוכלים שמה. ג'חנון וכו', ממלא את הכרס. הולך אחר כך הביתה, חצי שיקור, אוכל תחמין. אוכל תחמין, ישן, אומר בת, שבת, שבתון, מקרא קודם. התלמידי החכמים כותבו הפוסקים שכל השנה, כל השבוע מנדדים שינה מעיניהם, מותר להם לישון בשבת. אבל הבעלי בתים שעובדים כל השבוע צריכים בשבת כל השבת לקבוע עיתים לתורה שיש שיעורי תורה מקרא קודש לא דברי חול אוכל 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 וזה היה הסדר של אחר כך היה ההמשך הביא לנו יום הראשון מקרא קודש תחיל להגיד לנו מה פסח, אחרי זה קצירת העומר, שבועות, ראש השנה. ראש השנה, מקרא קודש יהיה לכם וכו'. אז תוקעים בשופר. היה, עליו השלום, רבי ברוך מג'יבוש. זה נכד של הבעל שם טוב היה. פעם אחת בא אליו איזה יהודי. אמר לו הרב, אני לא מבין את זה. התורה אמרה שביום יום ראש השנה, צריך לתקוע בשופר. זה מוזכר בשלוש מקומות בתורה. למה אם יוצא ראש השנה בשבת לא תוקעים בשופר? אז אמר לו שחכמים תקנו ששמע ייקח את השופר אצל בקי ויטלטל אותו ברשות הרבים ונמצא מטלטל בשבת. אבל לא נכנסו בראש, איך נאמר, תסביר לו דברים כאלה, לא מבין. אמר לו, תשמע, בוא אני אגיד לך. מה? אמר לו, השבת אוהבת להכניס אורחים. כל האורחים באים מתי? בשבת. אם יוצא ראש חודש בשבת, שאל אותו, מה עושים? קוראים בתורה? הוא אומר, כן. ואיזה הפטרה מפטירים? אתה יודע? הוא אומר, כן. מפטירים זה בישעיה פרק סמכבב שמה כה אמר השם השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, ואומר לו עוד יותר, ואם למחרת גם, אז אומרים גם מחר חודש, ואז אומרים והיה מידי חודש וחודשו מידי שבת ושבתו. ואיזה מוסף מתפללים אם יוצא ראש חודש בשבת? אומר, אתה יצרת עולמך מקדם. אז אתה רואה, השבת יש, מקבלת אורח, יש לה אורח, זה ראש חודש. היא אומרת, לא, אני מוותרת על המפטיר, ההפטרה, וגם על תפילת מוסף, תיקח אותה, אתה. מה לא יפה. ואם יוצא שבת בחול המועד, מה עושים? אומר, אז השבת מוותרת גם על תפילת מוסף. גם על קריאה בתורה, אין קריאה בתורה של ה... סדר הפרשיות, קוראים את שמה בסול לך, והפטרה של שבת חול המועד, לא אם זה סוכות או פסח, ואחר כך התפילה, אתה בחרתנו. אומר לו, יפה. ואם יוצא יום טוב בשבת, אז השבת נותנת גם את הקריאה בתורה, גם את ההפטרה, גם את תפילת שחרית, ולא רק תפילת שחרית, גם ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, ארבע תפילות, אתה בחרתנו. נעמה, שבת מכניסה אורחים. אמר לו, יופי. ואם יוצא שבת יום הכיפורים, אומר, אז הכל, גם כן, כל התפילות של יום כיפור, וגם השלוש סעודות, היא השבת מבטרת. צום. יפה. אומר לו, אבל ראש השנה, שבת שואלת, מה זה ראש השנה? אומרים, בראש השנה תוקעים בשופר. מה זה שופר? עושים טו, טו, טו. שבת אומרת, אני לא יכולה, מישהו צועק לי טו, טו באוזניים, אני רוצה שקט בשבת. שופר. אמר, עכשיו אמר, שבתי תירוץ. זה תירוץ נפלא מאוד, זה משהו, אומר עוד, מה עושים איתנו עוד? אומר, הגמרא בקידושין מקשה, ולמה, מעשה זה קושת תוספות בקידושין, בדף למדה. אם למשל במקום שאין שמה ידוע שיש תבואה חדשה, אסור לנו לאכול. אנחנו נקרא את זה בפרשה השבת. ממושבותיכם, תביאו לכם תנופה וכו'. מה זה תבואה חדשה? כל תבואה שהיא צמחה, נגיד, בחודשים של החורף, שבט, טבת, שבט, אדר, אסור לנו לאכול אותה. לא לאכול ולא לשלוט. אז נפקה מינה, למשל, אצלנו פה אין בעיה. גם באירופה אין בעיה. כי חורף זה חורף, וקיץ זה קיץ. אבל בארצות דרום אמריקה, כמו מקסיקו, ארגנטינה, ונצואלה, קולומביה, אני יודע, כל המדינות האלה שם, בצד שמאל, אלה שם הפוך, שאצלנו קיץ, אצלם חורף. אצלנו חורף, אצלם קיץ. שם הבעיה, שאצלנו חורף מתחיל לצמוח התבואה. באמצע החורף כבר יש להם שעורים חדשים. ומקסיקו, זה ידוע, היא אחת המדינות שמייבאת לכאן בירה. אז בירה שמגיעה ממקסיקו, צריך להיזהר מאוד. בחודשים שלפני פסח לא לשתות, כיוון שזו בירה מהולנד או מאירופה אפשר, אבל כל הבירות המיוצרות בארצות דרום אמריקה זה תבואה חדשה של השנה החדשה, ואצלנו עדיין לא הגיע יום ספירת העומר, אני אסור לי לשתות את זה. עכשיו, הגמרא דנה, מה יהיה עם אדם שנמצא נגיד במקסיקו? ושם קצרו חיטים, מצא שמורה, בא ליל פסח, אין לבן אדם מה לאכול, רק מצא של תבואה חדשה. אבל אסור לו, כי אנחנו בתתווה בניסן, ורק ביום י"ז בניסן, למחרת תז, הוא יוכל לאכול. אז מה עושים? אז התוספות יקשו שם. למה לא נאמר שיבוא מצוות עשה של קיום בערב תאכלו מצות, יש מצווה לאכול מצה היום, ותדחה את הלא תעשה שלא לאכול תבואה חדשה. הרי קיימלן עשה דוחה לא תעשה שבתורה. והתוספות השאירו בצריך עיון. רבי נתן אייבשיץ, תראה סירוץ נפלא מאוד. הוא אומר, יש גמרא מסכת תמורה, הגמרא אומרת שם שכשנפטר משה רבנו, השתכחו 3,000 הלכות. למה? כי היו לומדים כל יום 100 הלכות. שמשה רבנו נפטר, כתוב בתורה, ויבכו בני ישראל את משה 30 יום. נכון? כך בסוף, וזאת הברכה. ויתמו ימי בכי אבן משה. משה רבנו התאבלו עליו 30 יום. אותם 30 יום, כל יום שכחו 100 הלכות. עד שב-30 יום שכחו 3,000 הלכות. באו אצל יהושע בן נון, אמרו לו, תלמד אותנו, מה להם שכחתי. רצו להרוג אותו, כך הגמרא אומרת. עמדו ישראל להורגו. אמרו לו, מה, אתה לא תלמד אותם תורה? מי למד אותם תורה? מה, אבל את ההלכות האלה שכחתי, יש הלכות אחרות שאני זוכר. עד שבא עתניאל בן כנז, ועשה פלפולים, וחידש את ההלכות. כל 3,000 הלכות חידש אותם. מה הם? חלק מהם, זה כל השיעורים שיש לנו היום. מה זה אמה, מה זה טפח, לנפקא מינה, כמה שיעור סוכה, כמה שיעור לולב, כמה שיעור גם משקל רביעית לגבי שתייה, כמה 4 כוסות, מה זה כזית של אכילת מצה, כל זה שיעורים, מחיצין, מחיצין הלכה למשה מסיני, הלכה למשה מסיני, אבל משה רבנו היה מלמד אותם, ואת אלה הם שכחו, השיעורים הם שכחו. עכשיו בא יהושע בן נון וחידש, אז אין לנו את זה משה מסיני, כך אומר רבי נתן אייבשיץ. אומר לפי זה, עכשיו תבין, מה קרה פה כעת עם התבואה החדשה הזאת? אתה צריך לאכול כזית. כמה זה כזית? זה יהושע בן נון גילה. משה רבנו אמר, אבל שכחו. אבל כמה זה בדיוק כזית? זה מסורת מיהושע בן נון. מסורת מיהושע בן נון. אז אם אתה תאכל כזית ועוד גרם, הגרם הנוסף זה איסור דאורייתא. חצי שיעור אסור מהתורה. אתה עובר על לב של לא לאכול תבואה חדשה, עד שתקריב עומר. אז לכן תקנו שלא אוכלים בליל פסח, במקומות כאלה, אלא אם כן תבואה ישנה. אם יש לך תבואה של שנה שעברה, אתה יכול לאכול. אם לא, לא זה. זה הסדר של אז כך כותב רבי יצחק, זה חריף היה, כתב את זה בחריפות. אומר, אם סופרים עומר, התורה צוותה אותנו לספור עומר, הרי אנחנו נקרא את זה השבת, ספרתם לכם ממחרת השבת. אומר, בגלל שהיו אז הולכים כולם עובדים בשדות, ואלה שעובדים בשדות שוכחים, אז כדי שיספרו כל יום וידעו מתי חג השבועות לבוא לבית המקדש. למה? יראה לך, צריך מצווה, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכור אחד, בני האדון השם. לכן תקנה תורה לספור ספירת העומר, שיזכרו לבוא לספור. המהר"ן מפראג עליו השלום כתב פירוש אחר, כתב כי שאנחנו בפסח ידוע נידונים על התבואה בעצרת על פירות האילן. מה זה עצרת? חג השבועות, כמה פירות יצאו. אז אנחנו, אם אין קמח אין תורה, לכן לימדו, אמרו לנו לספור עומר. עכשיו על זה ספירת העומר יהיה תבואה טובה. למה? עד כעת מה צמח? צמח רק שעורה, בפסח היה שעורים, אבל חיטים מתי יבוא? בשבועות. אז על ידי ספירת העומר שאנחנו סופרים, אומר המהר"ל, יצא לנו חיטים משובחים, ויצא לחם טעים, ויצא לנו גם פירות יפים, ונזכה לראות פני משיח, עם שמונה נסיכי אדם ושבעה רועים שיבואו, משה רבנו יבוא איתו, מה יבוא איתו? כל הצדיקים, אליהו הנביא, זכרו לטוב, עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן, כן, יהי רצון, תזכו למצוות.
ידידיה
עושה,
הרב, ידידיה.
אבותיי, ידידיה עושה צדקה לתלמידי חכמים עניים, אחרי התרה, תתנו לו שיהיה התרה תחול בעזרת השם.
רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך רבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, שמה רבה, ועמדי ורק ירותי, ומליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי, וחי יכון, נביא מכל וחד יכול בית ישראל, בער אלה וזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמה רבה מברך, לעולם ולמעמד ברך. וישתבח ויתפאר ותרומה ותנשא ותדר ותעלה ותהלל שמה דה קדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תביחתה ונחמתה עד אמירם בעלמה ואמרו אמין עד ישראל ועד רבנה ועד תלמידון ועד כל תלמידי תלמידון דסקין באורתה קדישתה דיבטרה הדן ודי בכל אתר ואתר יהלה נעול הון חום חינה וחסדה ורחמה מן קודם הרי שמיה והרעה ואמרו אמין יהי שלמה רבה אמין שמיה חיים וסבא ושועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה זכה וכפרה ורווח והצלה לעם לכל עמו ישראל אמרו אמין עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל אמרו אמין התרת נדרים לכוון גם על המאזינים והצופים כולם ביחד שמעו נא רבותינו הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו לבנינו ולבנותינו כל הנלווים אלינו כל נדרים שבועות חרמות נדורים נזיפות ולבטל כל כללות עלות שמתות וכל דברים רעים וחלומות רעים ותורנות רעים וכל מיני חולאים ומגפות וכל מיני עין הרע הן וכיוצא בהן
כולם אחד בציבור חושות קודשם וחושכים תה בדין של מעלה ובדין של מטה תרים לכם ותרים לכם ותרים לכם שורים לכם שורים לכם שורים לכם מחולים לכם מחולים לכם מחולים לכם אין כאן נדרים, כאן שבועות, כאן חרמות, כאן שמתות, כאן עין הרע. אין כאן ידועים, כאן כללות, ואין שקללתם אחרים מאחרים שקללו אתכם. בין שקללתם את עצמכם ושחייתם שום כללה או חרם, או קונם, או שום גזרה רעה, או חלומות רעים, פתרונות רעים. בין שחלמתם על אחרים מאחרים שחלמו עליכם. כולם מטלים ומותרים לחי רסו נשבר, דבר שאין בו ממש. שם שהסכימו ותירו לכם בני שמטה. כך יסכימו ויתיר לכם בדין שמעלה כל הכללות, חלומות רעים, פתרונות רעים, מגפות וחולאים וכל מיני גזרות קשות ורעות ותאונות וחבלות יתהפכו עליכם ועלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ויושלחו על ראש החמאס וקדאפי מת ואיראן וסוריה וכל שונאי ישראל באשר הם מתהפכו עליכם ועלינו לטובה ולברכה כדכתיב יהפוך אדוני אליך לך את הקללה לברכה כאבך אדוני אלוהיך כתיב אתם הדבקים באדוני אלוהיכם האם כולכם היום יונרצון רפי ואיגון בלפניך מי צורי וגאולי שבת שלום ובשורות טובות ברוך הבא רב בויר ברוכים תהיו שם הלכם
אם מקים אותם אם שהיום הזה היה נאום של תורה לא היו מקימים אותם הם אומרים שאנחנו גנבנו להם את היום הזה
כן, בטא קום המנגל
כן,
זה המנגל פה
פה, המנגל פה